שבו אנחנו קוראים את פרשס ואירו, והרבה פעמים בפרשס ואירו בעבר עסקנו בסוגיה של קידוש השם, בסוגיה של יהרג ועל יעבר. והקשר לפרשס השבוע פשוט ובולט, הגמור בפסוחים דף נון גימל. מה ראו חנניה משול ועזריה שמוסו נפשו מעל קידוש השם? אויד זו דורש תוידוס איש רומי, והוא דרש. מה ראו חנן המשום עזריה? שמוסו נפשו מהקדוש השם, למדו קל וחומר מצוודיהם. ומה הצוודיהם? שלא נצטבו על קדוש השם, ואף על פי כן כתוב, ובאו בתנורךו ובמשער רויסךו, ואי מוסאי משער רויס מצויים אצל תנורים בשעת אפייה, כאשר התנור חם, והצוודיהם נכנסו לתוך התנורים ונשרפו למוות, קל וחומר אנחנו שנצטווינו על קידוש השם. אז בעבר, יותר מפעם אחת, באמת פלפלנו איך אפשר ללמוד מצוורדיהם. היום נתעלם מהצוורדיהם וניגש ישר לסוגיה. ונעסוק בכמה חקרי הלכות שלא כל כך נוגעים הלוך על המעשה, וברוך השם שאנחנו חיים בתקופה שאף אחד לא דורש מאיתנו להשתחוות לצלם, ואם לא אז יהרגו אותנו. כנראה שאבותינו לפני 70 שנה סבלו גם בשבילנו, ושהקדוש ברוך הוא יחוס וירחם ויציל ויושיע. ובכל אופן נעסוק בסוגיה חשובה זו של קידוש השם. אז כל עבירה שבתורה יעבור ואל יהרג, כי פיקוח נפש דורך כל המצוות. אבל יש שלוש עבירות ושלוש מצבים שונים שבהם הדין הוא יהרג ואל יעבור. מספר אחד, הראשון, ג' עבירת חמור שבתורה. אבוי דזור השביע חסדום המגילי הרייס, דינם יהרג ואל יעבור. השני, שעס הגזירה. כאשר מדובר בשעת גזירת שמד, והגויים גוזרים גזירות כדי להעביר את בני ישראל על דתם, הדין הוא אפילו ארקסי דמסענה, אפילו על מנהגים אנחנו מצווים למסור את הנפש. והמצב השלישי, כאשר כופים על יהודי לעבור עבירות, ומדובר בפרהסיה בפני עשור מישראל, גם אז נצטווינו ונקדשתי בתוך בני ישראל, ולא יסחללו את שם קודשי. אלא מצד אחד שלוש עבירות, ומצד שני שלוש מצבים, שבהם הדין הוא יהרג ואל יעבור. בכל עבירות האחרות, בכל המצבים האחרים, הדין הוא יעבור ואל יהרג. נחלקו הראשונים. גמל עבירת חמור שבתורה שדינם יהרג ואל יעבור. האם זה קשור למה שנצטווינו ונקדשתי בתוך בני ישראל? האם זה קשור למושג של חילול השם? או שמה, שלושת העבירות האלה חמורים משעה כל העבירות, ומצד חומרתן הם לא נדחים בפני פיקוח נפש. מצד חומרתם הם דוחים פיקוח נפש, אבל זה לא קשור ונקדשתי, לא קשור ולא יסחללו, אלא משום חומרתם של עבירות האלה שהם חמורים מכל היתר. אבל זה זור שביך זור מגילי הרייס, הם דוחים פיקוח נפש. אבל זה לא קשור לקידוש השם ולא לחילול השם. בשאלה הזו נחלקו הראשונים. הרמב״ם והרמב״ן. ובכל פעם שנחלקו הרמב״ם והרמב״ן, יש הרבה ראשונים בדרך כלל שהולכים עם הרמב״ם ואחרים שהולכים עם הרמב״ן, וכך גם בסוגיה הזו. רמב״ם פעמיים. פרק ה' מיסוד התורה, זה הפרק שבו הרמב״ם כותב את כל ההלכות של יהרג ואל יעבור. פרק ה' הלוך א' מיסוד התורה, ועוד פעם ספר המצווה מצוות לא תעשה ג', והחינוך צועד בעקבות הרמב״ם. כלל גדול, החינוך תמיד מצדד עם הרמב״ם. במקומות בודדים, בודדים מתוך התרי"ג, הוא עובר לצדו של הרמב״ן. אבל כמעט תמיד החינוך הולך עם הרמב״ם, וכך גם פה במצווה ריש צדיק וב. והרמב״ם כותב להדיא. ג' עבירת חמור שבתורה, דינם יהרג ואל יעבור, משום שנצטווינו ונקדשתי בתוך בני ישראל, ומשום שנצטווינו ולא יסחללו את שם קודשי. כך הרמב״ם, כך ספר חינוך. הרמב״ן במלחמוי סנהדרין עין ד', שהרי הסוגה הזו של הרג ואל יעבור, עיקר מקורו סנהדרין עין ד' ומדבייס, וגם עבודת זורחוב ז', אבל בעיקר בסנהדרין. ובספר המלחמות, שם כותב הרמב"ן להדיא, ג' רבי חמוש שבתורה לא קשור לבנקדשתי. ונקדשתי זה רק בשעס הגזירה או בפרסיה, על כל העבירות כולם, ולא רק על ג' רבי עס. אבל ג' רבי חמוש שבתורה מצד חומרתם דוחים נפושיס, לא קשור לבנקדשתי. והרמב"ן מצטט את דברי הגמרא. הגמרא מביאה מקורות וסברות, מנולן שג' רבי חמוש שבתורה יראה כבר יעבור. בעבוד אזור הלומדים, ויוהבתו עושה שם לוקחו בכל הופכו ובכל נפשכו, אפילו נויטלס נפשכו. וזה קשור לאבס השם. וחזל חידשו מן הקבלה ומן הסברה, שזה מתייחס לעבוד אזור. בכל נפשכו, אפילו נויטלס נפשכו. שפיך הסדומים, סברה. מי חוסס, דדום הדדך סומק תווי, דלמדום הדדי סומק תווי. וגילי הרייס, איסקש, לשביך הסדומים. ולכן אומר הרמב"ן, מה זה קשור לבנקדשתי? מה זה קשור ולא יסחה ללו? צורך לא מבדס הרמב"ם, ליישב אותו מקושה של הרמב"ן. אבל בכל פעם שאדם נדרש לתת את חייו על המצווה, זה בנקדשתי. זה נכון שהמקורות הם מקורות שונים. סברות, גזרס הכוסף, דרשות, אבל זה רק המקורות. אבל מצד מהות הדברים, שאדם ימות כדי שלא לעבור עבירה, זה תמצס קידוש השם. זה מה שאנחנו קוראים קידוש השם. כי בדרך הטבע אדם לא אמור למות כדי לעשות מעשה או לא לעשות מעשה. ולכן בכל פעם שיהודי נדרש למסור את נפשו, זה קידוש השם. כך אנחנו מגדירים קידוש השם. אז המקורות באמת הם בכל נפשכו, מי חוזיס, אבל בסופו של דבר הכל חוזר ונקדשתי בתוך בני ישראל ולא יסחה ללו השם קודשי. כך אני מבין את דברי הרמב״ם. ולצידו של הרמב״ן עומדים הרן, חידוש הרן סנהדרין שם, היוראה מבעלי התויסס במצוות טוב גמל. הרי שיש כמה חלוקת גדולה בין הרמב״ם והרמב״ן בנוגע לגמל המייס חמושו בתוירה, ואנחנו נחזור לשאלה הזו בסוף השיעור. אבל קודם כל, מה נפקא מינה? האם יש נפקא מינה להלוכה בין הרמב״ם והרמב״ן? בטח שיש, בעיקר בשני תחומים. מה הדין? אמנם זו שאלה יותר תיאורטית וקשה למצוא מצב, אבל מה הדין כאשר כופים על יהודי לגלות ערווה או לעבוד עבוד אזור, אבל מי שכופה אותו אין לו כוונה להעבירו על הדת, אלא לנו אז עצמון. אם אין כוונה להעבירו על הדת, לכאורה זה לא קשור ולנקדשתי, וגם לא ולא זכה ללו. כי המושג של קידוש השם זה רק כאשר כופים יהודי להעבירו על הדת, או בשעס הגזיר, או בפרס, או בגמר ועס חמושה בתוירה. וכאשר מדובר בהנועס עצמון, להדיה כתוב במסכת עבודה זרה, אין דין יהרג ולא יעבור. אז מה הדין גמר ועס חמושה בתוירה? אז בגמורה יש דוגמה שכופים אדם בהקשר אחר, שיהנה מאבוזרעיד עבוד הזור, או אבוזרעיד ערב, ובלי לכוון להעבירו על הדת. גויים משתוללים מתוך שכרות, והם דורשים מיהודי להציג הצגה שבו הוא אמור להתקרב לארייס, ואם לא יהרגו אותו, אין הכוונה להעביר על הדת, אלא נועז עצמון, מתוך טירוף, מתוך חוללות. האם דינו ירג ולעבר? לפי הרמב״ם והחינוך, שמדובר במצווה ונקדשתי, אם זה להנועס עצמון, אין דין של קידוש השם. לפי הרמב״ן, שעבירות אלה מצד עצם חומרתן, דינם יהרג ועלייו, אז מה זה משנה? מה זה משנה הנסיבות? אסור לעבור על עבירות האלה, וכדי שלא לעבור על עבירות האלה, אדם צריך למסור את נפשו, אז לפי הרמב״ן, אין אף כמיני אם זה להנועס עצמון או לא. בשאלה הזו נחלקו בסנהדרין ע' ד' בעל המוה והרמב"ן, ממש בשאלה הזו. ושאלה הזו תלויה בשני הדרכים הנ"ל. בעל המוה אומר שגם בגילי הרייס וגם בעבוד הזור, אם אין כוונה להעבירו על הדת, הדין יעבור ועל יהרג. משום שבחיי גבנה לא נצטווינו להרג. הרמב"ן מסביר לו, גימל עבירס חמורס שבתואר יש להם גדר אחר, בשעס הגזירה, בפרסיה. אם זה להנועס עצמן, אין דין ירק ולעבר. לא כך בגמל הווירס, כי גמל הווירס מצד חומרתן, אדם צריך למסור את נפשו כדי לא לעבור עליהם, ולכן אין אף כמינה מה כוונת הקופה, אם זה להעביר על הדס או לא. אבל זה גורם לנו בעיה להבין את שיטס הרמב״ם, כי הרמב״ם בפרק הלוכה ג' כותב להדיע שגם כשזה לנו עצמון, הדין יהרג ועל יעבור. והרמב״ם הוא זה שאומר קידוש השם. לפי הסבר שלי ברמב״ם אין כאן קושי. אין כאן קושי. משום שגם על יבד הרמב״ם זה מתחיל עם חומרת העבירות. משם זה מגיע ל... ונקדשתי. אבל גם הרמב״ם מודה, למדנו מהמקראות שגמר עבירות אלה חמורים, ומצד חומרתם אסור לעבור עליהם. מכל מקום, הרמב״ם מצד אחד אומר שגם גמר עבירות חמורות זה משום ונקדשתי, אבל מאידך לא כדברי בעל המוהר, אלא מכל מקום, ירק ועל יעבר, אף על פי שהם מכוונים להנועס עצמון. עוד נפקא מינה. עבר ולא נהרג, האם הוא חייב מיסה? כדין המגל הסעב וכדין האויבד אבויד זורה. אז ידועים דברי הרמב״ם. פרק ה', הרמב״ם סבור כי ידוע, עבר ולא נהרג, איננו נענש. והרמב״ם מסביר, כשהוא עבר, הוא לא עבר בחטא, או נסך מונופטרי, מה שמחייב אותו למסור את הנפש, ונקדשתי, על ונקדשתי אין חיוב מיסה. האם זה סותר את מה שהסברתי בדברי הרמב״ם? לא בהכרח. כי אחרי שזה חוזר ונקדשתי, אז החיוב למסור את הנפש הוא בעצם ונקדשתי מכל מקום. אומר הרמב״ם מפורשות, עבר ולא נהרג, איננו נענש. הר"ן, חידוש הר"ן שציטטתי מקודם, מצטט בשם אחד הראשונים, רבנו דוד, הוא אומר, עבר ולא נהרג, חייב מיסה. אני חושב שאולי גם הרמב״ם יודע כאשר מדובר ברציחה, בשביך הסדומים. כי בשביך הסדומים אין פטור של אונס. מייחוזס שולל גם את האונס. אבל בנוגע לשביך הסדומים וגילי הרייס, אומר הרמב״ם פטור מן האונש, רן מביא לבן דוד חייו, ורן מסביר את זה, כי עבירות אלה מצד חומרתן, דינם יארג ולא יעבור, ולכן גם בדיעבד הוא חייב. אבל אז יש לנו בעיה ברמב״ן, כי הרמב״ן מצד אחד אומר, גם לנו עשה עצמון, חייבים למסור את הנפש, כי זה מצד חומרת העבירה, אבל הרמב״ן מאידך אומר, הוא מסכים לדברי הרמב״ם, עבר ולא נהרג, פטור, צורך לא אמר. אונס בשלושת עבירות חמורות לא מתיר, אבל הוא בכל זאת פוטר. ועיקר גדר אונס התחדש לגבי הפטור. מניין למדו חזל אונס לחמון הפטרי? צועקו הנערו, ואין מושיע לה, ולנערו לא יסעס את דובו. מכאן למדו חזל אונס לחמון הפטרי. הנידון שם איננו מותר או אסור. אלא מעשה שהיה, צועקו הנערו ואין מושיע לה, ולנער לא יסעס את דובו. ולכן הרמב״ן סבור, בגיון עבירות חמורות שבתואר אדם חייב להרג ולא לעבור למסור את הנפש ולא לעבור בחטא. אבל אם בדיעבד הוא כן עבר, בפועל הוא אונס. הוא אונס משום שאיימו עליו בהריגה. בעבירות האלה האונס לא מתיר, אבל הוא בכל זאת פוטר. וזה חידוש מבית מדרשו של הרמב״ן. במנחסו שפרשס כיסייצה, חומש דבורם, אני לא זוכר איזה סימן, אבל יש סימן שדן בסוגיה, בעצם ההגדרה של אונס לחמון הפטרי. והבאתי שם מקורות שונים, חמדה שלוים, את שובס ירדי הסמן, למד חס, חמדה שלוים היה רבה של ורשה לפני קרוב ל-200 שנה, הוא היה ידידם ובן דורם של בקיבג, והנסיבס והרבה להתכתב איתם, וחמד שלוים אומר, אונס לחמון הפטרי זה לא רק דין בגברו, זה לא רק שהוא לא נענש. מעשה שנעשה באונס כאילו לא נעשה כלל, כאילו קרה מעצמו. וכך מבאר הריטפו בעבוד הזו, דף נון דלת, עבוד הזו נון דלת למדנו. מי שנענס להשתחוות לבהימה, והוא השתחווה לבהימה באונס כי אימו עליו בהריגה, הבהימה קשרה לקרוב כקורבן על גבי המזבח. אף על פי שנעבד פוסל לקורבן, זה לא נעבד, משום שמי שעבד היה אונס. שואלים את תויסס, אבל עבוד אזור יהרג ועל יעבור, אז אין פטור של אונס, אז למה בהמה כשרה על הקרובה? אומר הריטב"א, יהרג ועל יעבור זה דין בגברא, אבל הבהמה לא נפסלת, כי בסופו של דבר זה אונס. והריטב"א הוא חידוש עצום, הבהמה לא נפסלת, משום שזה כאילו מעולם לא עבדו עבוד אזור מהבהמה הזו. אבל האיש דינו הוא מצווה להרג ולא לעבוד. אז גם פה אנחנו רואים, זה לא הבהת העלייה. אסור לו להשתחוות, אבל בדיעבד עם השתחווה, לא רק שהוא פטור מעונש שלישית אצל הרמב״ם, גם הבהמה לא נפסלת. כי בכל זאת, אפילו באלה שדינם יהרג ועל יעבר, יש בדיעבד פטור של אונס. וזה חידוש גדול. אבל כך מוכח בדברי הריטב"א ובשיטת הרמב״ם, שאף על פי שלכתחילה הדין הוא יהרג ועל יעבר, ובפרט לשיטת הרמב״ן, שזה לא רק מצד קידוש השם, אלא גם מצד עצם המצוות של גילי הראיס ושביך הסדומים ועבוד אזורה, אף על פי כן בדיעבד הוא איננו נענש, כי הוא בכל זאת אונס. נסתפקתי, ואין לי הכרעה ברורה, אלא מנטייס הלב, גם על עבירס חמור שבתואר דינם יהרג ועל יעבור, אבל האם בין שלושתם יש חומר וקל? אדם יבוא לשאול את הרב, כופים עליי מחר בערב, או להשתחוות לצלם, או להרוג את חברי, או לגלות ערווה. אני לא מסוגל להיהרג, הוא אומר לרב, אני אעבור. אני לא מסוגל להיהרג, אני לא במדרגה כזו, אבל אני יכול לבחור איזה מנה שלושה. מה אני אבחר? שאלה לא נורמלית, אבל כל המצבים האלה הם לא נורמליים, אבל כשיש בכל זאת צורך לבחור בין שלושת העבירות החמורות שבתורה, לכל גדרם, דרגת חומרתם, אותו דבר. ויאף על פי כן ליבי יאמר לי, תבחר באחד מן השניים, עבוד אזור רגילי הראיס, לא בשביך הסדומים. בשביך הסדומים חמורה משני האחרים. למה? אני אומר מסבורת. פרק א' הלוך י' ז' מהלכס מילה, יש רמב״ם, שבעיני רבים זה רמב״ם מחודש מאוד, בעיניי זה בכלל לא רמב״ם מחודש, כי אני מכיר קצת את הרמב״ם ואת השפה שלו. אז הרמב״ם מביא את הדין של תינוק שני סועך ומחמס מילה שלא מעלים אותו. ועוד מביא הרמב״ם שם שתינוק חולה לא מעלים אותו כשיש סכנת נפשות. והרמב״ם מביא את הדין שפיקוח נפש דורך המצווס מילה. והרמב״ם כותב שאפשר למול לאחר הזמן, אבל נפש אדם שעובד אי אפשר להחזירו לעולם. כך כותב הרמב״ם. ורבים מתקשים בדברי הרמב״ם, מה פתאום הרמב״ם נותן הסברים? וחי בהם ולא שיום הסברים. פיקוח נפש דורך כל התורה כולו. אבל הרמב״ם מתאבל, אני לא יודע. מוסיף תבלין להלכה הזו, והרמב״ם מסביר. אפשר למול אחר הזמן, אבל נפש האדם שעובד אי אפשר להחזירו לעולם. ויש מן האחרונים שואלים, ומי אפשר למול אחר הזמן? משמע מדברי הרמב״ם, שמעלים אף על פי שזה סכנה, אבל פשיטה שאינה לא חכם. הרמב״ם לשיטתו זה, הרמב״ם סבור, תינוק שנעשה חוב מחמס מילה, אין מעלה נויסוי עד שיגדל ויבריא. אז הרמב״ם מניח שלאחר הזמן יהיה אפשר למול. אבל פשיטה לי, שגם אם הרופאים יאמרו, לעולם אי אפשר יהיה למול אותו. אי אפשר יהיה. הוא אדם זקן בשבע ימים. והוא חזר בתשובה, והוא לא נימול, והוא נוטה למות. האם נמול אותו? אף על פי שהוא יכול למות על ידי מילה. כי לא נוכל לומר, אפשר למול אחר הזמן. לא, סכנה לא תחלוף. הוא בן 90, סכנה לא תחלוף. האם נאמר שמילה דורך פיקוח נפש? ודאי שאין את דבר כן. ולכן לדידי פשיטה לי, שהרמב״ם לא מתכוון דווקא אפשר למול אחר הזמן. אפשר למול אחר זמן, אפשר למול מישהו אחר, אפשר למול במקום אחר. גם הם לא מעלו, אפשר לעשות תשובה, אבל הדבר היחיד שהוא מוחלט ואי אפשר לתקן אותו, זה מוות. ולכן הרמב״ם מסביר מליבוי הרוחב, מרוח קודשוי, למה וחי בהם ולא שיומוס בהם. למה חיים פיקוח נפש דורך את כל המצווס? כי אפשר למור אחר זמן, או שכן או שלא. אבל נפש עוד המשובד, אי אפשר להחזיר אותו לעולם. וגם בפרק בייז מהלכס שבס, כשהרמב״ם מביא את הדין שמחל על שבס כדי להציל את הנפש, גם שם הרמב״ם מוסיף טעם וטבלין. לא בדיוק באותו סגנון. אבל בפרק בייז הלוך הגמר מהלכס שבס, כאשר הרמב״ם עומד את הדין, חולי שש בסקונה, מחללין את השבס כדי להציל, הוא כותב הרמב״ם, וחי בהם ולא שיומס בהם, שמשפטי התורה אינם נקמה בעולם, אלא חיים וחסד ושולוים ביועלום. גם שם הרמב״ם מוסיף טעם וטבלין. הוא לא רק מביא גזי הסקוס וחי בהם, לא שיומס בהם. אז מדובר בשתי סגלונות שונים, אבל למדנו מדברי הרמב״ם. כל ביטול מצווה יש בתקנה. נפש האדם שעובד, אי אפשר להחזיר. ולכן אפילו עבודה זרה, שדינו יהרג ואל יעבור, ואפילו גילוי עריות שדינו יהרג ואל יעבור, אבל אדם שעבר בחטא, שער הדמיים לא ננעלו, הוא יכול לחזור בתשובה. ותשובה ויסולם ויום הכיפורים מכפרים, והזוהר אומר שטיוב תשגי מכפר כל דבר, אבל נפש האדם שעובד, אי אפשר להחזיר ליועלם, ולכן אני הזדהיתי, אני חושב שבמצבים שבכל זאת אנחנו נדרשים לבחור. השפיך הסדומים הוא האחרון ברשימה, ועדיף לעבור על אחד משתי עבירות חמורות שאף דינם יהרג ועל יעבור, מאשר לעבור על שפיך הסדומים. ואולי כדמוס ראיה מסנהדן דף זין עומד א', סנהדן זין עומד א', סוגיה של אגדתו, אבל חזל מספרים שמשה רבנו יורד מנהר, והוא רואה את הטופים והמחוידס, הוא לא מבין, הוא שואל את אהרן הכהן, מה עשית? למה לא מחית? למה לא נלחמת? אהרן הכהן, כביכול, מפשוטו של מיקרו, ודברי חזל עוד השתתף ועודד אותם לסייס וויגל, הוא לא נלחם כנגדם. ואהרן אומר שהוא ראה את חור זבוח לפניו, הוא ראה שהם הרגו את חור, ואהרן אמר, אם יהרגו גם אותי, יעברו על אם יהורג במקדש השם כהן ונובי, ולא יהיה להם טיופת, לא יהיה להם תקנה, ולכן עדיף שיעשו את העגל. כך אמר אהרן. אבל הם היו הורגים אותו, היו עוברים בשפיך הסדומים. כך הם עברו בעבודה זרה. מי אומר שזה עדיף? מי אומר שזה עדיף? מכאן משמע עדיף שיעבדו עבודה זרה, אבל לא יהרגו. שלום אמר לא, שם, כי הם יעברו על אם יהורג במקדש השם כהר ונובי. אבל הפסוק הזה עוד לא נאמר, זה דברי הנביאים. וזה גם לא היה בבית המקדש. בית המקדש לא נבנה. אפילו משכן עוד לא היה. אז מה זה קשור לאם יהורג במקדש השם כהן ונובי? לכהר משום חומרס שפיך הסדומים. אז מי אומר שעדיף עבודה זרה משפיך הסדומים? משמע, עדיף עבודה זרה משפיך הסדומים. יש מקום לתווכח ולומר, אם יהרגו את אהרן, אז גם יעבדו את העגל. מי אומר שזה או זה או זה? עדיף שיעבדו את עבודה זרה בלי להרוג את הנפש, מאשר יהרגו את הנפש וגם יעבדו עבודה זרה. אבל לכאורה, מוישה שואל את אהרן, איך אפשרת את זה? לכאורה היה סיכוי שאם אהרן היה נלחם במלוא כוחו, כן היה מונע עבודה זרה. לא יודעים. לכאורה משמע מכאן, עדיף שיעבדו עבודה זרה, ולכן אהרן לא מחה בהם, ורק שלא יהרגו אדם נוסף, שלא יהרגו אותו, כך משמע לכאורה. אז הממרא דאגדתא, אפשר לתווכח, כפי שאמרתי, אולי אהרן יחשש שגם יהרגו וגם יעבדו עבודה זרה, אבל כך נלכוירה, אבל כך אני אומר גם מצד הסבור. מכל מוקוים, זו שאלה שלא ראיתי מי שדן בה. כי על פניו השאלה אין לה מקום, כי שלושת אבירס חמורים, ובכולם דין יהרג ואל יעבר. אבל בכל זאת, מה אנחנו אמורים לענות כאשר אדם אומר, אני לא מסוגל, אני הולך לעבור, על מה לעבור? יכול להיות שלא צריך לענות על שאלות כאלה, וצריך לגור בו ולומר את העבריין, ואנחנו לא נותנים עיצות לעבריינים ולרשעים, יהרג ואל יעבר. אבל בכל זאת, זו שאלה המעניינת שיש לתת עליה את הדעת, מרבד מה שאמרתי בסנהדרין דף זין, אין לי ראיות נוספות, אבל כך ליבי אומר לי. אז כלל ישראל במשך הדורות התמודד הרבה פעמים עם מצבים שנכפה עליהם לעבוד אלוהים אחרים, לשטח אבויס לצלם, ומסרו את נפשם. כך מסופר בגמורה על חורם בייס ראשון, על חורם בייס שני, כך כתוב במדרוש החזל בזמן היוונים, כך כתוב במקורות במדרוש החזל, גם בגולס מצרים שאנחנו קוראים עליה בפרשי יויס האלה בשבוע שעבר והשבוע ובשבוע הבא. וכך היה לאחר חסים עשה תלמוד, כך היה לפני 600 שנה בספרד ופורטוגל ובמקומות רבים שבני ישראל נכפה עליהם לעבוד עבוד אזור, להתנצר, להתאסלם, לקבל על עצמם אלוהים אחרים, ויהודים בכל דור ודור מסרו את נפשם כאשר הם אמרו שמה ישראל לשם אלוקינו השם אחד. האם מברכים על המצווה של קידוש השם? זאת שאלה מרתקת ומעניינת עד למאוד. ולא מצינו מקור בדברי השס, וגם לא בתלמודים ובמדרושים, וגם לא בדברי הראשונים. השלו הוא ראש המדבר. ובשלו הקודש בשאר אותיות באות א', השלו מעריך בסוגיה הזו, והוא גם מפלפל בהלכה, ולא רק בהלכה, והשלו אומר, כאשר אדם זוכה למסור את נפשו על קדוש השמו יסבורך, הוא צריך לברך אשר קדישונו במצווי סביציבונו לקדיש שמו ברבים. זה הנוסח שמציע השלו, והמשלו כותב, מצאתי בפסקי רבנו מנחם רקנתי. הרקנתי היה מן הראשונים, חוזה יותר מ-800 שנה, ובעיקר הוא היה ידוע כאחד מגדולי המקובולים הראשונים, אבל יש ספר של הרקנתי בשם פסקי הלוחס, ובאות עין הוא לא מציע את נוסח הברוכה, אבל הרקנתי כותב שמברכים על המצווה של קידוש השם, וכאשר נדרש בני ישראל לעבוד אלוהים אחרים, לשטח אבויס לצלם, או לעבור על ג' אבויס חמור שבתוירה, והוא עומד בניסיון ומקדש שם שמיים במותו, הוא צריך לברך אשר קדישונו במצווי סביציבונו, ביחס המצווה. השלום מציע את הנוסח לקדש שמוי ברבים. ונסתפקתי, אז מתי אומרים שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד, לפני הברוך או אחרי הברוך? אולי זה הפסק אחרי הברוך? כי את זה אנחנו כן מוצאים, שאדם שמוסר את נפשו אומר שמה ישראל. רבי עקיבא בן יוסף, לפני שסורקו בסורוי, במסרי קשר באזל, כתוב גם בבבלי, גם בירושלמי, היה מקבל על עצמו אור מלכות שמיים ביעבו. אז אולי זה הפסק. מסתבר שזה לא הפסק, כי זה קשור לעניין. אם אדם מבקש מלח או סכין אחרי ברכס הפס, זה לא הפסק. זה חלק של קידוש השם, שאדם מייחד את שמו הגדול, ולכן זה לא הפסק. אולי עדיף לומר את זה לפני, לא יודע. אז אפשר לדון שזה לא הפסק כי זה קשור לעניין. בעצם השאלה היא מברכים. אז השלו רוצה להוכיח מברוכה שאנחנו מברכים כל יום בבוקר. מביא הטור בסימן ממבוב, שהמנהג הוא שכל יום, אחרי ברכס השחר, לפני פסוק עד הזמרה, אומרים שמה ישראל השם לכנו השם אחד. ואז אומרים, אתה הוא, עד שלא נברו אלום, אתה הוא משנברו אלום, וסיימו, בורך אתה הוא השם, מקדש שמוי ברבי. התור מביא, בורך אתה הוא השם. הרמב״ם מדלג על השם, בורך המקדש שמו ברבים, זה נוסח של הרמב״ם. וזה מנהג אלום היום. אני חושב שכולם, ספרדים ואשכנזים, תתקנו אותי אם אני טועה, אני חושב שכולם מברכים בלי להזכיר שם שמיים, בורך המקדש שמו ברבים. אבל השלום מביא הטור. טור כותב שכן מברכים בורך אתה השם, המקדש שמו ברבים. כך מוכח מתויסס פעמיים בשעס, פסוכם קוב דלד וברוכס ממבוב. בשתי המקומות האלה, כל הברכות פותחים בברוך, חוץ מברוך הסמוך לחוותו, שלא פותח בברוך. מדובר בברכות ארוכות. והתוי ששואלים, מהברכה שאנחנו מבחים בבוקר, אתו הוא, עד שלא נברו אלם, אתו הוא, מי שנברו אלם, ולא פותחים בברוך, כך שואלים התויסס, והתויסס מפלפלים. מה השאלה של התויסס מוכח, שמסיימים בהזכור השם השם, כי הם לא מזכירים שם שמיים בסיום בברוך, אז זה בכלל לא ברוך. אז זה תפילה באלמה, אז מה פתאום שיפתח בברוך? ולכן מדיב על התויסס מוכח, שהתויסס כמו התור, סבורים, ברוך אתו השם, המקדש שמו ברבים. אומר השלו, וזה חידוש, אני לא יודע מאיפה הוא לקח את זה. אבל השלו אומר שהנוסח הזה תוקנה בשעז גזרת שמד, וגזרו שלא יקרו קרי השמה, וכשהתבטלה הגזרה וחזרו לקרוא קרי השמה, אז תקנו את הברכה, ברוך המקדש שמו ברבים. אומר השלו, הרי שמברכים על קידוש השם, אבל זה עדיין לא ביחס המצווה. בסופו של דבר מדובר בתקנה, בביחס השבח. זה לא ביחס המצווה, מאיך תעשה לחדש שמברכים ביחס המצווה על המצווה הזו. אני חושב שעיקר כוונת השלו, כשהוא מפלפל בברכה של אתו הוא, עד שלא נברו אלם, זה רק להוכיח את נוסח הברוכה. המקדש שמו ברבים, הוא רק רוצה להוכיח איזה נוסח? לא מוצאים את הברוך הזה בחזל. איך נחדש נוסח? איזה נוסח? ברוך המקדש, אשר קדשונו מצויסב וציוונו, לקדש שמו ברבים. ואם זה בשעס הגזלה וזה ביוחיד, אז מה פתאום לברך לקדש שמו ברבים? מן הסתם אז, נברך בנוסח אחר. לא אשר קדשונו מצויסב וציוונו לקדש שמו ברבים, כי בשעס הגזירה זה אפילו שלא ברבים, אפילו ביוחיד. אז נברך לקדש שמוי. אולי לקדש שמוי הגודל. אבל בכל אופן, אשלו אומר שיש לברך על קיום מצווה זו והדברים החודשים. למה דברים החודשים כל כך? כי אשלו מביא. שהראשונים כבר פלפלו על איזה מצוות כי הם מברכים, על איזה מצוות לא מברכים. ולפי כל התירוצים, צריך לברך על המצווה הזו. וכי כך, השתי המקורות החשובים ביותר בראשונים, שמנסים לבנות כללים על איזה מצוות מברכים ועל איזה לא מברכים, תשוב סרש בחלק א' סמן י' חס, כי ידוע, ואבו דרהם, שער ג' בברכס המצווס וניסוחם, אלה ראשונים שפלפלו בשאלות אלה. הרן והראש מעריכים עד למאוד בפסוכם דף זיין, אבל הם לא נוגעים בשאלה על איזה מצוות מברכים ועל איזה לא מברכים, הם מפלפלים בעיקר על איזה מברכים בלה, כמו לישב בסוכה, להסעתב בציצס, להוניח תפילן, ועל איזה מברכים בנוסח של על, על אכילס מצו, על אכילס מורור, על נטילס לולב. זה הסוגיה העיקרית שהרן והראש מפלפלים בה. אבל על איזה מצוות כן מברכים, על איזה מצוות לא מברכים, שאלה זו נידונה בעיקר על ידי הרשב"א, תשוב עשה רשב"א, א' י' חס, ועל ידי אבו דרהם. ואחד הכללים שכותבים הראשונים, כל מצוות שתלויה ביד אחרים, ואדם לא יכול להבטיח שוב יקיים את המצוות, הוא תלוי בדעת אחרים, לא מברכים. אז איך מברכים על קידוש השם? בסופו של דבר הוא תלוי בדעת אחרים. הוא מוכן למסור את נפשו, אבל הגוי הרוצח, הוא זה שיחליט בסופו של דבר, אם ימות או לא ימות. אומר השלו, וכי אם בסוף הגוי לא הרג אותו, הוא מפסיד את שכר המצווה? ברגע שהוא מאוים, והוא מסרב לשטח הוויס לצלם, הוא קיים את המצווה של ונקדשתי בתורך בלי ישראל, והוא לא מפסיד מאומה אם הגוי בסופו של דבר לא הורג אותו. המצווה שלו הוא כבר קיים. אם צודק השלו, אז אין בכלל שאלה אם שמה יעשו על זה הפסק בין הברוכה למצווה. לא. ברגע שהוא מסרב זה כבר המצווה. אז זה כבר לא אוהב לסיוסוי. לא. זה עדיין אוהב לסיוסוי. כל זמן שהוא מאוים, לא יגורה מלולב לפני שגמרו את הנענועים. כל עוד הוא עומד שם, ואז חייב בסכנה הוא מקיים את המצווה. ולכן מצד אחד זה עדיין אוהב לסיוסון, אבל מצד שני כבר אין בעיה של להפסיק. כי ברגע שהוא אומר, אינני משתחווה לצלם, והוא אומר, בור אחת ראשם, אלוקי למלך הוא אלה מה שקדישונו, בן סויסה וציבונו, לקדש מוי ברבים, הוא כבר השלים את המצווה שלו. ולכן הוא כבר לא תלוי בדעס החילם. יש יושם ממדהים במסכת שביעס. יושם ממדהים. שם הוא מסופר שגוי אחד איים על בני ישראל, הוציא את החרב שלו מתארו, ואמר, אם אתה לא מחל השבס, אני הורג אותך. והיהודי אמר, תהרוג אותי, אני לא מחל על שבס. והגוי החזיר את החרב לתארו, ואמר, דע לך, אם היית מחל על שבס, הייתי הורג אותך. כי אז אתה יהודי נבזי שלא מכבד את אלוקיו ואת דתו. אבל בגלל שסירבת לחלל את השבס, אני מעריץ אותך, אני מכבד אותך, ואתה תחיה. אז לא תמיד אנחנו יודעים למה לצפות. לצערנו הרב, בדרך כלל זה לא נגמר כך. בדרך כלל זה לא נגמר כך. ולכן הסיפור חידוש, והוא מסופר בירושלמי. אם זה היה דבר טבעי, לא היו מספרים את זה. בדרך כלל זה לא נגמר כך. אבל זה סיפור מדהים, סיפור מעניין, שחזל סיפרו בירושלמי. אבל מכל מקום אומר, אשלו, ברגע שיהודי מוכן למסור את נפשו, הוא כבר קיים את המצווה שלו בשלימות. גם אם בסופו של דבר הגוי לא הרג אותו, הוא מסר את נפשו למוות, והוא קיים את המצווה. ולכן הוא לא תלוי בדעת החיים. אבל יש כלל נוסף בגדרי ביחס המצווה. ועל כלל הנוסף, שהראשונים פחות מדגישים, אבל לדעתי זה כלל ברור, לא מברכים אלא על מצוות שמקיימים במעשה, בקום ועשה. ומצוות שאין בהם קום ועשה, לא מברכים עליהם. רבי עקיבא הגה בסימן ת' מביא את המוגן אברהם, חידוש עצום במוגן אברהם. מזוז החוי וסדר. ולכן אומר המוגן אברהם, אם אדם עוזב את ביתו לכמה ימים, באותם הימים הוא לא מחויב במזוזה. כי מזוזה זה חובת הדר, והם לא גרים בבית, לא חייבים במזוזה. נמצא שכאשר הוא חוזר לביתו, הוא מתחייב מחדש במזוזה, אז הוא צריך לברך. אבל יש מזוזה בפתח. אומר מגרו, הוא צריך לברך, אשר קדישונו במסויס יצבונו, לא דור בבית שיש במזוזה. השמעתם פעם מישהו שמברך את הנוסח הזה? לא דור בבית שיש במזוזה? אבל כך פוסק מגרו אברהם. אין הלוכה כמו ישראל. וזה נדיר שאין הלוכה כמו המוגן אברהם. בדרך כלל פוסקים כמו המוגן אברהם שכונו לחיים, בפרט אשכנזים. אבל ההלכה הזו לא התקבלה. כותב רבי עקיבא הגה בסימן ת', כי לא מברכים אלא על מעשה מצווה. לחזור הביתה זה לא מעשה מצווה. זה מחייב את מצס מזוזה. אבל הוא לא קובע מזוזה. המזוזה כבר קבועה וקיימת. ולכן אין ברכה כזו, לא מברכים. במסירות נפש, בקידוש השם, היהודי פועל בשבע אל תעשה, הוא לא משתחווה לצלם. אין כאן עשייה של מצווה, ולכן ספק אם צריך לברך. אבל אני סבור שהטעם שלא מברכים כשאין עשייה, משום שאין היכר על מה הוא מברך. הביס יוסף כותב וסימנתו פלמד דלד, שלא מברכים על ביטול חומץ, רק על בדיקס חומץ, כי ביטול חומץ זה בלב. לא מברכים. שחנוך פוסק, שהמהרר בדברי תורה לא מברך. אני חושב שהסיבה שלא מברכים בלי מעשה, כי צריך היכר. על מה האדם הזה מברך? על מה? ולכן צריך עשייה שמברכים עליה. אם זאת הסברה, כאילו ששם יש בו מעשה. מעשה דרמטי ביותר. אמנם לא היהודי עושה את המעשה, הגוי עושה את המעשה, אבל ברור על מה הוא מברך. ברור על מה הוא מברך. יש כאן מעמד נשגב, מבהיל, נורא, והולכים להרוג יהודי על שהוא לא השתחווה לצלם, ולכן כאן אולי זה נחשב כמצווה שיש במעשה. ולכן אולי צודק השלו שראוי לברך. מכל מקום שאלה הזו לא נידנה על ידי קדמונים רבים. כי הראשונים עסקו בעיקר על המצוות התדירות, שקשורים לשגרת החיים היהודיים, לסדר היום, לשבס ומויד, על מה לברך ומה לא לברך. יש בכלל ראשון עם הראש בפרק רמד הקדושן אומר שלא מברכים שום ברכה שלא מצינו בחזל. אין לו הוסיף ברכות. כך סבור הראש. כי הראש מביא שבקירות ספרד נהגו שגם הכהן מברך בפדיין הבן. לא רק האבא. ולא מצינו בגמור, סוף מסכת פסוחים, כתוב שהאבא מברך. אבל בספרד נהגו שגם הכהן מברך. וראש תמיה, מי התיר להם לחדש ברכה? אבל המאירי בפסוחים דף זין אומר, כן, הגאונים חידשו ברכות, ויש רשות בידם. כי חזל אמרו כל המצוות מבורך עליהם אוי ורסיוסון. אז חזל לא אמרו נוסח, אבל ראוי להוסיף ברכות. בברכת השחר יש מחלוקת, התור מביא שיש שמוסיפים אנוי סל יואב כוח. בגמורה לא מוצאים אנוי סל יואב כוח. כל שעה ברכת השחר מצאים בגמורה ברכה הזו לא. ונחלקו אבס יוסף ואבך ושאר אחרונם האם ראוי לברך ברכה שלא מציל בחזל. נוי סל יואב כוח זה ברכת השבח, ברכת הידויה. אנחנו מדברים על ברכת המצווס. הבך אומר, כל ברכה שמוצאים בדברי הראשונים, יש לנו להניח שבגרסס השס שהייתה ביודום, הברכה הזו הופיעה. זה חידוש עצום. להניח שהגאונים שתקנו ברכות, היה להם גרסה אחרת בשס, זה חידוש עצום, כך כותב הבך. אבל כאשר הנקנתי כותב להדיה, שנראה לי שצורך לבורך, ורואים להדיה מדבריו שאין לו מקור, והוא מחדש את זה מסברה, זה חוזר לוויכוח הגדול, האם יש סמכות לחדש ברכות שלא מצינו בשעס. אבל השלו פוסק למעשה שצריך לברך. וכאן אני צריך לומר הערה שקשה לי לומר, אבל אני בכל זאת צריך לומר את זה. בספר ממעמקים, חלק בי סימן דלת, מדי פעם הזכרתי את הספר הזה, שהוא ספר, בעיניי, ספר ספוג קידושה מצד על צד, מתחילתו ועד סופו. לא יודע אם כולם מכירים את הספר, שרלס שטובס ממעמקים. בגטו קובנו היה יהודי תלמיד חוכם עצום רב אפרים אושרי. ובגטו קובנה, כמו בגטו ורשה, כמו בגטו לודג', כמו במאות הגטאות באירופה הדבויה, לא היה רב. אף אחד לא מינה רב, ולא היו בחירות לרב, אבל הוא היה תלמיד חוכם עצום, וכולם היו שואלים אותו שאלות, את הרב אושרי בגטו קובנה. והוא חיפש וליקט פיסות נייר, וכתב תשובות קצרות, וקבר אותם ליד האבונדים של גדר הטייל שהקיף את הגטו, בתקווה שאם ישרוד, הוא ילך אחרי השחרור ויחפש אותם פיסות נייר, והוא גם שיתף אחרים בסוד שלו, שאם הוא לא ישרוד, שאחרים ידעו. ובסייעת הדשמיה הוא שרד את הגטו, ואחרי השואה הוא הלך וחשף את הפתקאות שקבע ליד העמודים המחושמלים של גדר הטייל, והרחיב את התשובות והוציא לאור חמישה חלקים שלוש התשובות ממעמקים. ואין ספר שיש לו שם כל כך מתאים כמו הספר הזה. ותשובות שהוא כתב על שאלות שנשאל בשואה. ולכן הספר הזה בעיניי הוא ספר ספוג קדושה, ספוג מסירות נפש. שאלות שיהודים שאלו ברגעים הקשים ביותר. והיו יהודים שגם באותם הנסיבות רצו לדקדק במצוות ולשמור על מצוותיהם. והדברים נשגבים מעין כמותם. הוא אריך ימים. כשאני חזרתי לדאבון לב, לא עלינו לפני 7 חודשים, והבאתי את אשתי לקבורה בארץ, הרב אושרי היה באותו מטוס, וישבתי ליד הילדים שלו. הוא הריך ימים עד למאוד, והוא חזר לקבורה בארץ ישראל ביחד עם אשתי כשהבאנו אותה הביתה. אז בחלק בי סימן דלת, הוא כותב שנשאל על ידי אחד הקדושים בגטו קובנה, רב אליהו, הוא לא כותב שם משפחה, כשהם היו בדרך למבצר התשיעי, שם נרצחו רבבות יהודים בדם קר, היהודים חפרו את הקברות שלהם, את תעלות הקבורה, ונורו למוות. ובדרך לשם שאל רב אליהו, איזה נוסח לברך? והרב אושי פסק לו, הנוסח של השלו, אשר קדישונו במצווה ישראל וציוונו לקדש שמו ברבים. והרב אושי כותב ששמעתי שברכון הווסמן, כשהוא הלך למותו ביחד עם כל בני קהילות ברנוביץ', גם הוא אמר להם לברך את הברכה הזו, והוא כותב, עוד שמעתי מנכד של החופץ חיים, שבפוגרומים שהיו ברוסיה ובליטה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גם החופץ חיים פסק שיש לברך לפי הנוסח של השלו. ואני לא מרגיש נוח לפקפק בסיפורים, שהם סיפורים של קידוש השם, אבל לדעתי לא היה מקום לברך, לא בשואה, ולא בפוגרומים. הברכה הזו מברכים מי שמקדש שם השם, כשקופים אותו להשתחוות לצלם, ובידו להציל את עצמו על ידי עביר, והוא מסר את נפשו להריגה, הוא מקיים את המצווה שבנקדשתי, ויש לו ביחס המצווה. הנאצים רצחו ולא חמלו, לא עניין אותם אם אתה שומר שבת או לא, רצחו את כולם, לא היה בידם להינצל על ידי שישתחוו לצלם, אז אין ספק שהם עלו למעלה לשמיים במעלס הקדוש והטהרם, כמו רבי עקיבא. גם רבי עקיבא לא היה לו אופציה להשתחוות לצלם, אבל כל יהודי שמת ואומר שמה ישראל ומוסר את נפשו להריגה בשמחו ובאהבו, מחיצו של אפנונים ממחיצו של מלאכי השורס, והוא קדוש וטהור. אבל אין מקום לברך, כי זה לא המצווה של ונקדשתי בתוך בני ישראל. יתרה מזו, מורה דשמייצו הוא השלו, והשלו כותב שני חידושים עצומים. והוא מורה דשמייצו, כולם מסתמכים על השלו. אז לפי דבריו של רב אושרי, גם החופץ חיים, גם רב חולן אמרו, נוסח של השלו. אבל השלו בעצמו כותב באותו מקור, כאשר יהודי מוסר את נפשו לא להלשין על יהודים אחרים, וגם זה מעשים שהתנסינו בה, כמו הרוגי לוד בתנ"ס דף י"ז, פפוס וליליאנוס, כאשר מענים יהודי ודורשים ממנו להלשין על אחרים, והוא מוסר את נפשו להריגה כדי שלא להזיק ליהודים אחרים, אומר שלו לא יכול לברך, כי זה לא ונקדשתי. זה לא גימל אבירס חמור שבתואר. לא קופים אותו לאוויר או להגדס, קופים אותו להלשין על אחרים, הוא לא יכול לברך. יתרה מזו הוא כותב שלו, וזה מחזיר אותנו לתחילת השיעור. גם על גימל אבירס חמור שבתואר לא מברכים, כי השלו נוקט כמו הרמב"ן, שגימל אבירס חמור שבתואר זה לא ונקדשתי. זה משום חומרת החטא. אז השלו שהוא מורה דשמייצו אומר, אפילו על גימל אבירס חמורס שבתוירה לא מברכים מה שקדישונו במצווה איסוף, רק שעשה גזירה או פרהסיה. ולכן, אם אנחנו מסתמכים על השלו, לא היה שום מקום לברך את הברכה הזו בשואה. ולכן, אני לא מאמין לסיפורים שסיפרו לרב אושרי, לא מהחופץ חיים ולא מרב חונן. כי החופץ חיים ורב חונן היו אנשי הלוכה, והם הסתמכו על השלו, אין מקום לברך. רק מי שיכול למלט את נפשו על ידי שיעבור על מצווה סטוירה ויחיה, והוא בוחר במובס כדי לקיים ונקדשתי, רק הוא יכול לברך את הברכה, ולכן בשעת הפוגרומים, ולא נהגו לברך. בהקדום אל הקויבת שיעורים יש תיאור של מותו של רב חונן, ויש תיאור, ויש בדיוק מה רב חונן דרש, והדברים מרטיטים ונשגבים, ואי אפשר לקרוא אותם בלי לבכות, אבל לא כתוב שם שהוא עשה את הברכה. ולכן זאת הגרסה שאני מאמין בה, ולא שעשו את הברכה של החוירה לא היה למקום. אז היום פלפלנו בסוגיה חשובה, חשובה מעין כמותה, ובורך השם שאנחנו חיים בדור, כנראה שאובס אבסינו סבלו מספיק, ואנחנו חיים בדור שאף אחד לא כופה עלינו לעבור על מצווה סדס, ואם לא יהרגו אותנו. אבל הרמב״ם כותב בפרק ה' יסוד התורה שאת המצווה של ונקדשתי אפשר לקיים לא רק במוות אלא גם בחיים. ומי שמקיים מצוות לשם שמיים בלי פניות, קיים את המצווה של ונקדשתי. ומי שלומד תוירו ודיבורי בנחס המבריאס, ומסוי ומתונוי באמונה, והבריאות מה אומרים עליו, ראו זה שלום התוירה, כמה נועי מסוב, כמה מתוקון המדרוכו, ושם שומיים מסייב על ידוי. ואם חלילה אין דיבורו בנחת עם הבריאות, ואין מסעו ומתנו באמונה, מה אומרים הבריאות? ראו זה שלום התוירה, כמה מכוערים מסוב, אוי לוי שלום התוירה, ונמצא שם שומיים מסחלל על ידוי. אז אפשר לקדש שם שומיים לא רק במוות. כשיהודי שומע מצווה, לומד בתורה, הבריות אומרים עליו, ראו זה שלום התוירה, כמה נעים מעשיו, כמה מתוקנים דרכיו, אשרב שלום התוירה, אשרי עובר שלם דה תוירה, גם זה דרך לקיים ונקדשתי בתוך בני ישראל. אז עסקנו היום בסוגיה של קידוש שם שמיים. הוא בתחיל עשה פרשה, וידבר אלוקים על מוישה ויאמר אליו אני השם ואלה אליו רומי יצחק וליאנקה באל שדאי ושמי השם לא נודעתי להם, כותב רשי, לא נודעתי להם במידס המיתוס שלי. לא אבס נגלייסי בשם שקאי, למוישה רבנו ולבני אסור נגלייסי בשם הוואי, וזה שם של מידס אמיתות. אז קודם כל, באיזה שם הקודש ברוך הוא נגלה למוישה? כאן כתוב שם הוויה, אבל בשבוע שעבר זה איה אשר איה. אז זה שתי שמות. אינני זוכר אם הזכרתי את זה בשבוע שעבר, אבל על השבם, על הפסוק איה אשר איה, כותב הרמב״ם, אני אגלה לך סוד ועד הבש, ואין מגלן אלה לצנועין. ואז על השבם כותב רצף של מילים שאליהם, פשר קודים ועד הבש, כל מי שבא לשיעורים שלי הוא צנוע. כך אני מניח. כל מי שיושב כאן הוא בחזקה צנוע והוא מותר לגלות לו. אז מה שכותב הרשב"ם, הוא קורא לעצמו אהיה. אנחנו קוראים לו יהיה. וב במקום היוד. וסתם ולא פירש. ופירוש לפירושו. אהיה ויהיה זה אותו דבר, זה אותה מילה בהטייה שונה. כשאדם מדבר על עצמו הוא אומר אני אהיה שם, אני אהיה גדול, אני אהיה קטן. כשאנחנו מדברים על אותו אדם אנחנו אומרים הוא יהיה שם, הוא יהיה גדול, הוא יהיה קטן, אהיה ויהיה זה אותו דבר. השמו של הקדוש ברוך הוא זה הוויה, הוויה זה בעצם יהיה. הארי אומר ליוסד לווה, הוו מתחלף ליוד, הוו קשור לעולם הזה ויוד לעולם הבא. אז השם אהיה לו מופיע רק פעם אחת בכל התנך, וזה פלא. איך יכול להיות שם משמש הקודש שהוא מופיע רק פעם אחת בתוי נביאים וכסובים? לפי הרשב"ם, השם הזה מופיע מאות פעמים, אלפי פעמים. כי אהיה זה שם הוויה, זה אותו דבר. רק פעם אחת, למישהו היה חוצפה, לשאול את הקודש ברוך הוא, איך קוראים לך? לא שואלים שאלה כזו. אבל מוישה רבינו אומר לקודש ברוך הוא, אני בא לבני ישראל, לא אני שואל, אבל הם ישאלו, איך קוראים לו? האלוקים שנגלה אליך, מה שמו? מה אני אמור לומר להם? אומר הקודש ברוך הוא, אהיה. כשהקודש ברוך הוא אומר שם הוויה, זה אהיה. כשאנחנו אומרים שם הוויה, זה יהיה, אבל זה אותו דבר. אז מה הסוד של השם הזה? הוויה זה אויסייס, הויו, הויבה ויהיה. שם הוויה הוא הויו, הויבה ויהיה. אני ראשון ואני אחרון ומבבלוד אין אלוהים. וזה בדיוק הפירוש של הרמב״ם באהיה אשר אהיה. הפירוש של הרמב״ם כותב במורה נבוכים. הרמב״ם אומר, אני אהיה כי אני אהיה. מה פשר המילים האלה? איך הרמב״ם מתחיל את משנה תוירה? פרק א' הלוך א' מיסוידס התוירה. יסוד היסוידס ועמוד החכמיס, שיש שם נמצא ראשון, ממציא כל נמצא, וכל הנמצואים בשמיים ובאורץ, ומה שביניהם אינם נמצאים אלא אמיתות היא מצאו. איזה ניסוח מדהים. של הרמב״ם. יש רק דבר אחד שקיים, כי הוא חייב להיות קיים. יש רק דבר אחד בעולם שקיים, כי לא ייתכן שלא יהיה קיים. כל הנמצאים האחרים נמצאים כמישהו המציא אותם. ומי שהמציא אותם יכול היה שלא להמציא אותם. יש רק מצוי אחד שמצוי כי הוא חייב להיות מצוי. וכך הרמב״ם מפרש את המילים אהיה אשר אהיה. אני אהיה כי אני אהיה. אני נמצא כי אני נמצא. כי לא ייתכן שאני לא אהיה. וזה שם הוויה שהוא הויבה, הויו ויהיה. וכך אומר הפוסוק, אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדיי אין אלוהים. מבלעדיי אין דבר. כי כל הנמצאים אינם נמצאים אלא מאמיתות הימצאו. והרמב"ם משתמש במילה מאמיתות הימצאו. וזה רש"י שאומר, לא נגלסי אליהם, לא נודעתי אליהם במידס אמיתות שלי. כי זאת האמת הבסיסית של כל הבריאה, של כל היקום, של כל ההוויה כולה. כל הנמצאים אינם נמצאים, אלא מאמיתות הימצאו, וזה עומק הכוונה שלא נדעתי להם במידס אמיתות שלי, ושם אהיה אשר אהיה זה שם הוויה, וזה אותו דבר. וזה עומק הדברים. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, תגיד לבני ישראל, שיתפלספו פחות, הם לא צריכים לדעת, והם לא צריכים לשאול, שידעו דבר אחד, אהיה אשר אהיה, ואני איתם, וכשאני איתם, אף אחד לא יכול להזיק להם. וכשאני איתם, היו קיימים לנצח ניצוחים. וזה מה שהם צריכים לדעת ותו לא, שלא ישאלו יותר שאלות. זה מה שהקדוש ברוך אומר למשה רבינו. וזה הסוד של הגלות, ובכך התחזקנו לאורך כל הגלויות. וזה השם שהקדוש ברוך הוא אומר למשה בתחילת הסיפור. כאשר משה בא לבשר את בני ישראל, הגיע זמן גאולה אתכם, ואין לכם יותר מה לדאוג. וזה שם הוויה, וזה שם אהיה, ושניהם אותו דבר, כפי שכותב הרשב"ם. אז ראיתי פעם וורט נחמד, דרש, אבל דרש נחמד. אהיה אשר אהיה. ורש"י כותב, מידס הוא אמס, לא נדעתי להם במידס אמיתות שלי. אהיה זה 21. 21 כפול 21, מה הגמטריה? 441, וזה אמס, זה אמס. ראיתי את זה בשם האימרי אמס, כנראה שהבין באמס. אז האימרי אמס, ראיתי את זה בשמו. אהיה אשר אהיה זה 21 כפול 21, וזה אמס, וזה לא נדעתי להם במידס המיתוס שלי, ולכן שם הוויה מחזיר אותנו לאהיה אשר אהיה, והכל נכנס למערה גדול אחד, וזה הסוד שמגלה הרשב"ם, ו... לעני הסדעתי, זה מידת האמיתות של הרמב״ם בהלכה הראשונה ביסוד התורה, ושל רש"י כאן, לא נודעתי להם במידת האמיתות שלי, וכך לעני הסדעתי, זה עומק הדבורים של פרשס ואירו, ושל פרשס שמויס, וזה שם השם שקשור לגאולת ישראל. אז יהי רצון שנזכה בקרוב בימינו, שכבר נראה כי עין בעין יראו בשוב השם ציון, וכי אם יצאו מארץ מצרים, ערנו נפלויס בביאס גואל צדק, במהרו ויומנו אמן.